אנחנו נלמד את ההתחלה של פרק קוף למתת ותהילים. על הפרק הזה יש את הכותרת שמודפס מעל המזמור, וזה ביטוי שמופיע גם בפירוש של האבן עזרא על הפרק, שהמזמור הזה הוא מזמור מאוד מאוד מיוחד בעניינים של דרכי השם. מכל ספר התהילים הוא מביא שם האבן עזרא ביטוי שאין בכל הספר, אין מזמור כמו המזמור המיוחד הזה ובאופן שהוא מדבר. בואו נראה את לשון המזמור. פסוק א', המנצח לדוד מזמור, אדוני חקרתני ותדע. אומר דוד המלך במזמור, שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע את כל מחשבות ליבי, אתה חקרת את כל מחשבות ליבי, אתה יודע את כולם. במזמור הזה אנחנו נראה לכל האורך אותו נקודה שיהודי אומר שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה קורה איתו, משגיח על כל מה שנעשה איתו, ואין יכולת לברוח לאף מקום. איפה שלא תהיה ומה שלא תעשה, אתה תמיד תהיה מוגן ומושגח ומוקף עם הידיעה האלוקית והשגחתו. פסוק ב', אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לראי מרחוק. דיינו, הבן אדם, הוא הזכיר כאן שתי תנועות שאדם עושה כל הזמן. הוא מתיישב והוא קם. אדם לפני שהוא מתיישב וקם, אז הוא חושב לפני זה. תכנן, אני רוצה עכשיו לשבת, אני עכשיו רוצה לקום. אז את התנועות הללו שאדם עושה, והוא יודע לפני שהוא עושה, הוא חושב עליהם. אז אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע ומכיר את המחשבות שלי, עוד לפני שאני עושה אותם, שאני רוצה לקום, רוצה לשבת. אותו דבר, מה זה בנת לראי מרחוק? אתה מבין ויודע את המחשבות שלי מרחוק. מה זה מרחוק? יש לזה שתי משמעויות. או מרחוק במובן, מאז שנבראתי, אתה כבר יודע את כל מחשבותיי למשך כל ימי חיי, או מרחוק, הכוונה היא במובן, עוד לפני שחשבתי עליהם, אתה כבר יודע אותם. מה זה לראי? המילה לראי זה מלשון מחשבה. כמו שיש את הביטוי רעיון ליבי, רעיון ליבי זה מחשבות. אז בנת לראי, אתה מבין ויודע את כל המחשבות שלי עוד לפניכם. רש"י מביא כאן פירוש יפה שאומר שראי זה מלשון ידידות, ריע. דהיינו, אתה בנת לראי מרחוק, דהיינו, אתה תכננת מראש למשוך אותי בדרכים שאני אתחבר אליך ואני אוהב אותך, ואתה הכל מתכנן בצורה כזו שאני אקרוב אליך. פסוק ג', אורחי ורבעי זהירית, וכל דרכי הסכנת. דהיינו, אורחי, אורח זה דרך. רבעי זה משכבי, כמו שכתוב שהרביצה מתורגם במילה הזו. אורחי ורבעי, הכוונה היא כל הדרכים שלי, איפה שאני שוכב, איפה שאני נמצא, זהירית. מה זה זהירית? זהירית היא כמו זר. זר על הראש. זר, הפסוק אומר, זר זהב סביב. דהיינו, כאילו הקדוש ברוך הוא, אתה מקיף אותי, אתה מסובב אותי, איפה שאני נמצא, בכל דרכי ובכל משכבי. במילים אחרות, את כל גלוי והכל ידוע לפניך. בכל דרכי, כל דרכי הכוונה היא כל הדרכים שלי, כל מה שאני עושה, הסכנת. מה זה הסכנת? הסכנת הכוונה היא שאתה מכיר אותם כאדם שרגיל בדבר. כמו שאנחנו מכירים את הלשון, שכתוב שהאתון אומרת לבלעם, אז כן, הסכנתי לעשות לך כה. דהיינו, אני רגילה הייתי לעשות לך ככה. אז המילה הסכנת זה מלשון רגילות. דהיינו, אתה כאדם המורגל בדבר, מכיר ויודע את כל המחשבות שלי. אבן עזרא, אומר כאן הדגשה מעניינת, אומר שהפסוק פה בא לשבח, אומר לקדוש ברוך הוא, את כל החושים של האדם, יש לאדם חושים שונים, כל החושים של האדם, כל דבר מסודר במקומו, בדיוק באופן הנכון, ומתוכנן בצורה הנכונה, והכל מנועל ומושגח מלמעלה. פסוק ד', כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת כולה. דהיינו, עוד לא הספקתי להוציא מהפה שלי מילה, אתה כבר יודע מראש מה אני רוצה לומר. יש איזו משמעות נוספת, שאדם שמתכנן להגיד משהו, אז הוא חושב בראש מה אני הולך להגיד, אבל בפועל, כשהוא בא להגיד, הוא לא אומר בדיוק מה שהוא חשב, שאומר יותר או שאומר פחות. אומר, אתה הקדוש ברוך הוא יודע מפועל מראש, לא רק מה אני אחשוב, אלא ידעת כולה, אתה יודע גם מה אני אגיד בפועל. מה שהאדם רק חושב בערך, הוא אפילו בעצמו לא יודע מה יצא בסוף. פסוק A. אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. היינו, לפי המצודות הוא מסביר, שהקדוש ברוך הוא צרתני, זה כמו מצור. מצור זה, שעושים מצור סביב העיר, סביב החומה, סוגרים עליה. אומר, אתה צרתני, אתה עשית עליי מצור, דהיינו, אתה מקיף עליי, אתה יודע מה קורה איתי, ואתה סביבי אחור וקדם, דהיינו, מכל הצדדים, בכל דרך, אין מנוס. אתה בכל מקרה, בכל מצב שאני נמצא, אתה מקיף אותי. ואתה שאת עליי כפיך, אתה שמת עליי את הכף שלך, דהיינו, אתה שולט עליי. אם אתה רוצה להקוט בי, חלילה, אתה יכול תמיד. אתה תמיד שולט עליי ואתה בעל הבית עליי. זה אופן אחד. אופן אחר מסבירים, כמו הרד"ק מסביר, שהמילה צרתני זה מלשון יצירה. אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך, הכוונה היא שאתה יצרת אותי, אחור וקדם, כמו שידוע הלשון, שאדם הראשון נברא מצד אחד אחור, אחרון בבריאה, ביום השישי של הבריאה, מצד שני וקדם, יש לו נשמה שהיא נמצאת מעל כל הבריאה, אז הקדם הוא יצר את האדם, אחור וקדם, שהיינו אחרון והוא בעצם גם ראשון, וכל פרט ביצירה שלו מדויקת באופן נפלא שהקדוש ברוך הוא יצר, תשת עליי כפיך, אתה שמת עליי את הכף, דהיינו, אתה כביכול יצרת אותי בצורה מדויקת ומדוקדקת לכל פרט ופרט שהכל מסודר עד הסוף. יש בגמרא כתוב שהפסוק הזה מרמז שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, הוא נברא בעצם בדו פרצופי. אדם וחווה היו בעצם כגוף אחד, שמצד אחד היה אדם, מצד שני הייתה חווה, רק לאחר מכן הקדוש ברוך הוא הפריד אותם ויצר את מציאות חווה נפרדת. זה מושג ארוך שמופיע בקבלה על חסידות, מה שנקרא מושג הנסירה, שמברים את זה על פי פנימיות, שזה המידות העליונות, זה עיר אמפין ומלכות, שזה עיר אמפין זה אדם ומלכות זו חווה, שבתחילה הם היו באופן של בקומה אחת וחיבור אחד, ואחר כך נוצר בחינה שזה עליון וזה תחתון, יש לזה עריכות שלמה, אפשר לראות את זה במקורותיהם. פסוק ו', פליה דעת ממני, נשגבה לא אוכלה. דהיינו, הידיעה הזו, איך אפשר לברוח ממך? אין לי יכולת לדעת איך אפשר לברוח ממך. דהיינו, אני מושגח באופן כזה שאין דרך בכלל לחשוב איך אפשר להיות במקום לא תחתיך. נשגבה לא אוכלה. דהיינו, אני לא יכול בהיגיון להבין ולקלוט את הדבר הזה, איך אתה נמצא בחיי האדם כל הזמן, או איך בכלל האדם יכול לחשוב שיכול להיות בנפרד ממנו. הרד"ק אומר שזה הולך על, כמו הפסוק הקודם, הסביר הרד"ק, שזה הולך על יצירת האדם, זאת אומרת גם הפסוק הזה ממשיך לתאר את ההפלאה של יצירת האדם, שהשכל לא יכול לתפוס את הדבר הנפלא של יצירת האדם, כי הגוף נוצר מתוואים הופכיים לחלוטין, נמצאים באותו גוף. יש קור וחום, יש לחות ויש יובש. הכל ממוזג בצורה ממש נפלאה באותו גוף. אין היגיון איך אפשר לתפוס את החיבור הנפלא הזה שיש כל הזמן. פסוק זין. ענה אלך מרוחך וענה מפניך אברח. אומרת אותו רעיון בלשון מליצית בשתי ביטויים. במילים אחרות הוא אומר, תגיד לי איפה אני יכול לברוח, להסתתר אם אתה כועס עליי, רוחך זה הכעס שלך. יש מקום שאני יכול ללכת ולברוח ולהיעלם מהכעס שלך, יש מקום שאני יכול לברוח. במילים אחרות, אין כזה דבר, אתה נמצא בכל מקום, ואיפה שאדם יהיה ובכל מצב, תמיד הוא מושגח מלמעלה. פסוק ח' מפרט את הנקודה הזו, אומר ככה, אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול, הנקה. ראינו, גם אם יעלה בדעת האדם, שאולי הוא יעלה לשמיים, שם הוא לא ימצא אותו, אז אומר, אני יעלה לשמיים, אז גם ברור שאתה נמצא שם. וגם הציע זה כמו מסע שאדם שוכב, הציע שאול, גם אם אדם ישכב בשאול בתחתית האדמה, גם שם הוא נמצא, דהיינו, אין מקום ואין דרך להימלט ממך. יש אמרה של אחד מספרי החסידות, אומר שמרומז כאן בפסוק הזה, את שלילת הגאווה ומעלת הענווה. הוא אומר ככה, אם עסק שמיים, אם אדם מקביע את עצמו בגאווה, שנקרא אף שלו עולה למעלה, הוא נוסק לשמיים, אז הוא רק מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אז אומרים, איך היחס שלו לקדוש ברוך הוא? שם אתה. שם זה גוף נסתר. דהיינו, הקדוש ברוך הוא מבחינתו הוא רחוק, כי הוא הגאוותן, אומר הקדוש ברוך הוא עליו, הנה אני והוא יכולים לדור. אבל ועשי השאול, אבל אם אדם מנמיך את עצמו למטה בענבה, אז הנה כה, אז הנה אתה נמצא. דהיינו, הקירוב ליהודי, בין יהודי לקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. פסוק ת' קודם פסוק ח' דיבר על הקצוות מלמעלה למטה, הוא אומר שלא משנה בקצה עליון בקצה תחתון, תמיד אתה נמצא. פסוק ת' מדבר על שתי הקצוות של מזרח ומערב. אומר ככה, אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים, דהיינו, אם אני אקח, אני אשא כנפיים, אני אעוף מהר לקצה העולם. מה זה השחר? או במובן שזה במזרח, ששם זורח השחר, או במהירות כמו השחר, כשהשחר מביק בבוקר, אז ברגע אחד הוא מהיר מקצה העולם ועד קצהו. אז אם אני אשא כנפי שחר, או אשכנה באחרית ים, אני אשכון באחרית ים, בסוף העולם, בצד המערבי, ים, בצד המערבי של העולם, דהיינו, זה לא משנה מקצה המזרחי עד הקצה המערבי, אז הסיומת באה בפסוק י', גם שם ידך תנחייני ותוחזייני ימיניך. גם בקצה העולם, הרי היד שלך היא מנחה אותי, ימין שלך היא תחזיק בי, היא תוליך אותי כמו שאתה רוצה. אין מצב שאדם יברח לאיזשהו כיוון שהוא יהיה, תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. פסוק י' מתאר עוד מצב שאולי יעלה בדעתו של האדם שאפשר להסתתר. קודם כל הוא דיבר על קצוות גשמיים, מעלה מטה ומזרח ומערב. עכשיו הוא מדבר על מצבים שונים, הוא אומר, ואומר, אך חושך ישופייני ולילה אור בעדייני. אם אני חשבתי לעצמי שאני אוכל להסתתר מפניך במחשכים, היינו החושך יחשיך עליי ואתה לא תראה אותי. ולילה אור בעדייני, הלילה אור בעדייני יש זה שתי מובנים המפרשים. מובן אחד שהמילה אור כאן במקרה הזה זה מלשון אפלה, חושך, וזה בא בהמשך לחצי הראשון. אם אני יעלה בדעתי שהלילה אור בעדייני, הלילה יחשיך בעדי ויסתיר עליי ולא תוכל לראות אותי, או אופן אחר, אפשר להגיד שבחצי השני כבר יש מענה על החצי הראשון. דהיינו, אם אדם יגיד ויחשוב שהחושך יסתיר עליו, בא פסוק החצי השני ואומר, לילה אור בעדייני, החושך הוא מאיר בעדי, דהיינו, הקדוש ברוך הוא רואה אותי ומזהה אותי גם אם זה לילה. ואז בא פסוק י"ב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. דהיינו, באופן אחד שאמרנו קודם, ששני שני החלקים בפסוק י"ד מתארים את המחשבה של האדם שהחושך הוא דבר שיכול להסתיר, בא פסוק י"ב ואומר, חושך לא יכול להחשיך ממך, הלילה כיום יאיר. דהיינו, גם אם יש לילה, מבחינת הקדוש ברוך הוא הכל גלוי והכל מאיר כמו יום, כחשיכה כאורה. כחשיכה כאורה שכתוב פעמיים, שני חפים, חף הדמיון, כחשיכה כאורה, זה פעם אומר, זה כמו זה, אין הבדל ביניהם, שניהם בדיוק באותו מצב. יש בפסוק הזה גם משמעות פנימית בעבודת השם, שאומרים ליהודי, גם חושך לא יחשיך ממך. דהיינו, גם כשאדם נמצא במצב תחתון, מצב של ארץ, חושך, אז אסור לו להיות רחוק ויחשיך מקרבתו לקדוש ברוך הוא. האחדות השם צריכה להאיר אצל האדם בכל מצב. השם אחד צריך להיות אצלו בכל מצב. לילה כיום יאיר, זה כתוב שזה באופן מיוחד מרמז על גאולת מצרים, שבליל פסח שעם ישראל יצאו ממצרים, איפה יצאו למחרת, אבל הגאולה והגילוי האלוקי היה בחסות הלילה, אז זה היה גילוי כזה שנאמר עליו, לילה כיום יאיר. יש לזה גם משמעות הלכתית מעניינת, הרי יש מדרש שאומר שהרבה יהודים לא מלו, כשהם היו במצרים, לא מלו. והקדוש ברוך הוא רצה להוציא את כולם ממצרים מעולים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכניס בקורבן פסח שמשה רבינו הקריב, ריח כל כך נפלא, שזה התפשט על כל מצרים, וכל יהודי בא למשה רבינו ואמר, תן לי לטעום מהקורבן פסח שלך. הוא אמר לו, כתוב כל ערל לא יאכל בו. עשו ברית מילה, אז אי אפשר ליהנות מהקורבן פסח. ואז מלו באותו לילה אלפים אלפים מבני ישראל. הרי שואלים, הרי על ברית מילה כתוב שברית מילה צריך להיות ביום. כתוב, ביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז איך יכולו לעשות ברית מילה בלילה. זה נאמר, בספרים, הלילה כיום יאיר. זה היה הלילה הזה של ליל הסדר, ליל יציאת מצרים, זה היה כיום יאיר. היה לזה גם השלכה הלכתית שאפילו עשו ברית מילה בלילה, למרות שבדרך כלל בלילה אסור לעשות ברית מילה.